כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. לכאורה, מבחינת התגבולת כאן, אפשר להגיד, יש כאן שני צלעות. אבל אם השם ציווה ויהי, מה העניין של העמידה של אחר מכן? אומר בעל ההפלאה, יש לו ספר חשוב מאוד על חמישה חומשי תורה, זה קרוי פנים יפות לבעל ההפלאה. על פרשת בראשית כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יש מאין, הקדוש ברוך הוא בורא את הכל, יש מאין. אבל אנחנו יודעים שהיו ששת ימי בריאה, יום ראשון, יום שני, כל יום הייתה בריאה אחרת. וכאן אנחנו אומרים, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אומר, החז"ל אומרים, רש"י מביא את זה בתחילת ספר בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים, לרבות תולדותיהם, כל מה שקשור לקוסמוס הגדול של כוכבים וכל זה, את השמיים עם כל הכדורים, עם כל המחיל שם מסביב, הגלגלים, מה שנקרא, ואת הארץ לרבות תולדותיה. זה על פי חז"ל. כלומר, כשהוא ברא בהתחלת הבריאה את השמיים ואת הארץ, את השמיים וכל תולדותיה, ואת הארץ וכל תולדותיה. ובעצם הייתה כאן בריאה יש מאין. כל הפוטנציאל כבר נברא בתוכו. ונבלעו בתוכה. ובכל יום ויום, אומר בעל ההפלאה, ציווה השם יתברך לכל אחד להוציא כוחו. זאת אומרת, השם ברא ביום הראשון את השמיים ואת כל הכולל את השמיים, את הארץ וכל המרכיבים את הארץ, אם זה עצים, אם זה חיות, אם זה כל הבריאה שהייתה. אלא היה כאן את הפוטנציאל הממשי שנברא כבר ביום הראשון, אלא יצא לפועל לאור יום, כל יום ביומו, יצא בפועל הבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא ביום הראשון. אומר בעל ההפלאה, לפי זה הפסוק הזה שאנחנו אומרים כל יום בפסוקי דזמרה, כי הוא אמר ויהי. הרי הקדוש ברוך הוא בעשרה מאמרות ברא את העולם. כי הוא אמר ויהי, הקדוש ברוך הוא אמר והכל נברא. השמיים והארץ וכל המרכיבים שאנחנו שומעים אחר כך ביום השני, שלישי, רביעי, החיות והדגים והעופות והבן אדם, הכל נברא. אז אם כן, הפירוש הוא כזה, כי הוא אמר ויהי, היינו ביום הראשון שנתהווה הכל מחדש יש מאין. זה אחד הדברים התמוהים, איך אפשר לברוא יש מאין. זה בדיוק העניין של הקדוש ברוך הוא. לכן רק הקדוש ברוך הוא היכול לברוא יש מאין. אז הכל נברא, כי הוא אמר במאמרו ברא שחקים, הוא ברא את הכל במאמר. כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. בשאר הימים הוא ציווה לשמיים ולארץ, שיצאו מתוכם כל אותם תולדות שהיו צריכים לצאת. אם זה על הארץ, החיות, הצמחים, הדשא, העופות, הבן אדם, כל הדברים האלו ביומו יצא. לפי זה הכל ברור. כשאנחנו אומרים כי הוא אמר ויהי, זה לא איזה משהו ספרותי. זה תהליך הבריאה שהבורא יתברך ציווה. כי הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. ואם אנחנו כבר עוסקים בקטע של יהי כבוד, יש כאן לומר דבר מאוד מאלף. מרן הרב קוק כתב פירוש הרבה זמן על סדר התפילה, סידור תפילה, שנקרא עולת ראייה. התפילה כנגד קורבנות. ודבר מדהים, כשהוא נפטר, בגלל, לצערנו, בגלל תרדותיו, שהוא עסק בהמון תחומים, גם בשאלות ותשובות הלכתיות, גם בהנהגת כלל ישראל, גם בכתיבת חידושים אורות הקודש, כל עניינים הפנימיים של תורה, והיה הרב הראשי בתקופה הרת גורל שהיה מאבק, כל היום היה עסוק ופעל. כשפתחו ביום פטירתו את כתביו בעולת ראייה, ראו שהוא הגיע ליהי כבוד. הוא כתב את כל סדר ההקדמות לתפילה, את כל התפילין וציצית, כל הקטעים שקשורים לפסוקי, לברכות השחר, לסדר הקורבנות, וברוך שאמר, והודו לשם קירוב שמו, כמנהג אשכנז. אז הגיע ליהי כבוד ושם נדם. למרות שהוא כתב את זה הרבה שנים, הוא לא הספיק, כל פעם הוא הוסיף. ובנו ממשיך דרכו, הרב צבי יהודה, משם, תראו בעולת ראייה, כתוב בסוגריים ליקוטים. הוא ליקט מכל הספרים רעיונות שקשורים לקטע. אבל עד שם זה כתיבה פרפקט של הרב ישירות לקטע. יש בזה סימן המילטה. כי יש מחלוקת, חלוקה בסדר התפילה, איך להתחיל. מנהג אשכנז אומרים מזמור שיר חנוכת, ברוך שאמר, הודו לה' כי רוב ישמו הודו ועמים עלילותיו. מנהג ספרד, מתחילים בהודו, פסוקי שבח, ואז מגיעים מזמור שיר חנוכת, והמלכת השם, השם, זה לא קיים באשכנז, השם מלך השמלה, אבל בכל אופן מתחילים לא מברוך שאמר, ממזמור שיר, הודו לה' כי רוב ישמו, מזמור שיר, השם מלך השמלה, ואז מגיעים ברוך שאמר, מזמור לתודה. עכשיו, מזמור לתודה לא אומרים כל יום, בשבת לא אומרים. ועוד ימים. יהי כבוד, כל המנהגים מתאחדים. אז אחדות הכוללת של הרב זצ"ל, הוא הגיע לפירוש שלו עד לנקודת החיבור של כלל ישראל, כל העדות כולם שמגיעים ליהי כבוד, זורמים כולם באותו נתיב. אז יש כאן איזה מין סמליות לשיטה של הרב, של אחדות ישראל, של לכלול את הכל, ובעזרת השם, זה היסוד של כל התפילה. ואהבת לרעך כמוך, כמו שהארי הקדוש אומר, כמו שכל אחד מבין, כל נוסח התפילה של 18 בלשון רבים, אדם לא אומר, סלח לי אבי כי חטאתי, אתה מתפלל בלחש, תדבר, לא. מי שבא באופן פרטי, הוא צריך לכלול את עצמו עם כלל ישראל. מתוך ישועת הכלל ייבנה גם הפרט. ערב טוב.